ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. מקווה שכולם רואים ושומעים אותנו, זאת ההזדמנות לבחון פה לראשונה את הצ'אט הערב. תכתבו לי, שניים, שלושה, לא צריך שכולם יגידו לנו, אבל מי שרואה ושומע מוזמן להגיד לנו, אנחנו מתחילים. אז ברוכים הבאים לשיעור השבועי, השיעור שמתקיים בתקופה הזו, שום דבר לא קבוע, אבל אנחנו מנסים ליצור איזושהי עקביות. כרגע השיעור מתקיים בימי שלישי. 21:00, אנחנו מתארחים אצל מכינת תבור באולפן שהם הקימו בתקופה הזו. אנחנו גם בזום, גם בפייסבוק, אנחנו מודים גם לקרן דניאלי, לארגון המזרחי, ל-YU, לג'וני ליפצר ולישבע מוסטוביץ' על המצגת שתלווה את השיעור הזה. השיעור מוקדש לעילוי נשמתו של החייל עמית בן יגאל, שהובא למנוחות ממש לפני זמן קצר, נפל הלילה בעת מילוי תפקידו, מאבן שזרקו מרצחים לעבר ראשו. אנחנו מקדישים את הדברים כאן הערב לעילוי נשמתו. עוד כמה בקשות שלכם ואנחנו מתחילים, אבל עוד כמה בקשות, השיעור מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן מרים, חיים בן סוליקה, אברג'ל, יצחק בן מונדיני, רבקה בת מרים ואביעד בן ארתור אליהו חיים. אנחנו רואים ברקע את התמונה של עמית בן יגאל, שמענו עליו רבות ועוד נשמע וגם נספר כאן בוודאי. כמו כן מוקדש השיעור לרפואת יאיר בן חנה, יפה בת רבקה, רפאל יעקב, חיים בן מאיר אליבה, איתי יעקב בן ציפורה, ניר רפאל בן רחל ברכה. לכל מי ששואל, השיעור כמובן לא בפורמט המוכר, אני רגילה לדבר לא למצלמה שמולי, אלא מולכם בירושלים, עם קהל אהוב וברוך השם וקרוב, אבל עדיין, כל מי שממשיך לשלוח, אין בעיה לשלוח הקדשות, ותבשרו לנו גם על שמחות, נשמח לבשר פה גם על מזל טובים. אוקיי, אז אנחנו בפרשה, הייתי אומרת, מרתקת במיוחד, בטח השנה בתקופת הקורונה, כל דבר, זה מעניין, כל דבר בקורונה הוא אחר, הוא מרתק, הוא מאתגר, הוא במובן מסוים מרגש, אפילו היסטורי. רבותיי, אנחנו סיימנו בשעות אלה, השמש שקעה, את לג בעומר, תפשין פי, לג בעומר אחר כל כך, כחצי מיליון איש מגיעים אל רבי שמעון בר יוחאי בכל שנה, ומאות ספורות היו שם השנה. מדורות, זה האקשן בכל המגזרים, הכיתות והילדים, אולי עם כוונות שונות ופרשנויות שונות, אין מדורות. הוואי, הילדים שלי פה אמרו לי אחר הצהריים, באמת, מה, זה שונה, זה אפילו יותר שונה מליל הסדר. ליל הסדר, זה הסברנו מראש, הבנו, משהו היה חסר לנו באוויר בלג בעומר הזה, ואנחנו כבר בלד בעומר, ואנחנו בפרשה שסוגרת את חומש ויקרא. רבותיי, אנחנו את רוב חומש ויקרא גורשנו בבתי הכנסת, לא קראנו אותו ביחד בציבור, רבים רבים לא שמעו אותו בכלל מתוך ספר תורה עם קלף, רובנו לדעתי. אנחנו סוגרים את חומש ויקרא, את הספר השלישי בתורה, בשתי פרשות השבת, פרשת בהר, פרשת בחוקותיי. נדבר יחד על שלושה דברים רלוונטיים מאוד. שוב, אני מצטערת, אני לא מצליחה לראות שום דבר שלא קשור בקורונה, בכל מה שאנחנו קוראים ושומעים ולומדים בתקופה הזו, אז כן, הדברים יהיו מאוד, מאוד אקטואליים מהבחינה הזו. אנחנו מתחילים במשפט שמבסס את קיומנו בארץ הזו, וזה פסוק מתוך הפרשה, לא כל כך פופולרי. רבים אוהבים לדבר על זכותנו על הארץ, הפסוק הזה תובע מאיתנו משהו אחר. ועשיתם את חוקותיי, אומרת התורה בפרשת בהר, שוב, קוראים שתי פרשות, גם בהר, גם בחוקותיי, ומסיימים את ספר ויקרא, שבוע הבא במדבר. ועשיתם את חוקותיי, אומרת הפרשה שלנו, ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. כלומר, למקום הזה יש DNA, יש קוד התנהגות, קוד כניסה, בכניסה לארץ הזאת צריך להקיש את הקוד. אם תרצו, יש פה הצהרה, נא להתנהג בהתאם. זאת לא רק זכותנו על הארץ, זו גם חובתנו על הארץ, זו חובתנו, יש לנו חובה כלפי המקום הזה, צריך להתנהג בו בקוד מסוים, בצורה מסוימת, ואם לא, נעוף מפה, וזה כבר קרה פעמיים, עפנו מפה כשלא ידענו להתנהג כמו שצריך, ואנחנו מקווים בפעם הזו בהחלט להצליח ולהיות ראויים, להיות ראויים למקום שזכינו לחיות בו בדור שלנו. אז מה, איך עושים את זה? איזו חברה צריך לכונן פה, מה צריך לבנות כאן? שלושה עקרונות שאנחנו נביט בהם, שניים מהפרשה, ואחד מהדופק הזה, מהתקופה הנוכחית. העיקרון הראשון שהפרשה מבססת, ואם תשאלו גם ילדים בבתי הספר היסודיים שלומדים את פרשת בהר, על מה היא מדברת? על השמיטה. אפשר לקרוא לזה כשהתורה והארץ נפגשות. ראיתי הגדרה כזו אצל הפרופסור הרב פנחס פלי. כשהתורה והארץ נפגשות. דיברנו הרבה בשבועות הקודמים על החגים, על מצוות כאלה ואחרות, אבל עכשיו זה קורה, עכשיו מגיעים אל הארץ. יש מקום ליישם את כל הרעיונות היפים האלה, נעים מאוד, זה המקום, ארץ ישראל. מה קורה כשהתורה והארץ נפגשות? כשאנחנו נכנסים, אנחנו לא מצווים על כיבוש ועל מלחמה, אם צריך, נלחמים, אבל זה בטח לא השאיפה. כשאנחנו נכנסים, אנחנו לא מצווים לשבות, לבנות ארמונות, לא מצווים לכבוש ערים ולבנות פירמידות כמו במצרים. זה אולי הדבר הכי מנוגד לתרבות מצרים שמנה הגענו. הגענו מאומה שבנתה וניצתה להגיד שהמלכים שלה הם אלוקיים, והמבנים האלה הם אלוקיים, ולחנות אנשים כדי שהם ישרדו לנצח. הפורמט של השמיטה זה הדבר הכי רדיקלי שאפשר היה לעשות אז, ובעצם גם היום, פורמט של לשמות. הנה, אגרוף קפוץ שכל הזמן מחזיק, זה שלי וזה שלי, והרכוש והרכושנות, לשמות. זה לא שלי, אני מרפא, אני נרגע, אני נוטה, אני לא מנהל את העניינים, אני שובט ואני שומט. אז הנה הפסוקים היפים שפותחים את פרשת השבוע שלנו, עוד מעט נראה מה זה אומר לנו. וידבר השם אל משה בהר סיני, לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. שבת להשם, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. איזה מילים יפות, איזה חקלאות. את ספיח צירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולסחירך ולתושבך הגרים ממך, ולבמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. איזה תיאור אוטופי, אידיאלי. כל הבריאה שובטת. חוזרים קצת לגן עדן, זוכרים את פרשת בראשית? האדם והחיות חיים באיזה קוסמוס כזה, בהרמוניה, אימג'ן של ג'ון לנון כזה. הכל שובט, הכל שומט. איזה תיאור פסטורלי. אני קצת מתחברת לפעלים האלה, כל התיאורים האלה של החקלאות, כי אנחנו נמצאים עכשיו במושב נחלים. שכרנו לכמה חודשים, מניו יורק לנחלים, אנחנו מעלים את הרמה, אז כשהגענו מניו יורק, מצאנו כאן צימר לכמה שבועות או חודשים, לך תדע, לא ברור לאן העולם הולך, אז אנחנו בינתיים פה. וזה נורא מרגש, זה מושב שיש בו חקלאות, והמילה המרכזית, שמנו לב עם הילדים, מילת המפתח, המילה המנחה, שאומרים לנו פה, כל כך שונה מאמריקה, היא המילה הבאה. זה מאוסר. אנחנו פוגשים פה אנשים טובים, ובתקופה הזו, אחד נותן לך קצת מהטוטים, ואחד קצת מהירקות האלה, או מהפירות האלה, יש פה מושב הרבה חקלאות, ואומרים לך, זה מאוסר. מעשרות, זה מצווה שקיימת כאן, זה מה שנקרא המצוות התלויות בארץ. באמריקה, אף אחד לא אומר לך שזה מאוסר. תאכל, זה עגבנייה בגודל, לא יודעת מה, ומלפפון בגודל זה, אבל אף אחד לא יגיד, זה מאוסר. בארץ ישראל, שוב, בדופק, בריתמוס המיוחד שלנו, אלא אחי, זה מאוסר, איסרתי את זה כבר, עשיתי את המצווה של המעשרות, כלומר, אתה יכול לאכול מזה, בלי שאתה תצטרך לאסר. זה הסבר ככה על המצווה הזו של מעשר, אגב, לא לוקחים עשירית במעשר, זה לא 10%. אבל רגע, נתקדם. התורה בעצם אומרת לנו, אתם הולכים להגיע לארץ, לבנות במדינה, ואנחנו מבקשים מכם, דבר ראשון, לשמור על מנגנון, שעושה פוס לרכושנות, ועושה סטופ לנהנתנות. כי פעם בשבע שנים המצב מתאפס. זה לא משנה אם אתה עני או עשיר, אם אתה עבד, גר, ישראלי, צבר, מיליון דורות, אנחנו מאפסים את המערכת, אף אחד לא עובד את האדמה, אף אחד לא מרוויח, ואף אחד גם לא קונה ומוכר, זה מין, הייתי אומרת, משוואה כזאת שהיא רדיקלית, היא משנה לנו את דרך התפיסה. זה לא שלי, זה לא שלך. שנינו של האדמה הזו, זה שלה. בואו נתחלק, בואו ניקח, שקט. ראינו את התיאור הזה, שבאמת מזכיר לנו את השבת. והרבה פרשנים אומרים שהשבת היא פעם בשבעה ימים, והשמיטה היא פעם בשבע שנים, ויש קשר. זו מין שבת לארץ, שבת הארץ, גם לארץ מגיעה שבת. הדבר המרכזי כאן בעצם הוא שהמבחן שלנו מתהפך. יש שנים שבהם המבחן הוא מבחן מתוך עוני, מתוך רעב, מתוך צמאון. כל השנים במדבר, והרבה שנים בתולדותינו, כל אחד שילך פה לסבא וסבתא, זה פשוט מדהים. כל פעם שאני משוחחת עם סבתא שלי, סבתא רחל, שתהיה בריאה בת 85, ברוך השם, עוברת הקורונה יפה, שומרת על כל הכללים, גרה בתל אביב, כל פעם שאני שומעת מסבתא רחל, על סיפורי אנו בנו, על הילדות, היא גדלה בגבעת עדה, המושבה, זה פשוט מדהים. הצניעות, הצנע, הרעב, רבותיי, אנחנו לא רעבים שהבטן נדבקת לגב, והולכים לישון כשאין מה לאכול. יש עדיין, לצערנו, ציבור כזה בישראל, אבל אז זו הייתה הנורמה, נורמה של רעב. אנחנו חיים בחברת השפע. התורה מכינה אותנו לחיים מוצלחים כאלה. התורה מכינה אותנו להצלחה כלכלית וחומרית וגשמית בארץ ישראל, וזה מבחן לא פחות קשה מהמבחן הקודם של העוני. קשה במדבר, ברעב ובצמא. קשה בארץ ישראל, שיש סכנה להשמין, להיות צבעים, להיות מלאים בעצמנו, מלאי רכוש, ולשכוח את העיקר. העיקר במדבר ובארץ ישראל הוא אותו עיקר, זו אותה תורה, זו אותה תפיסת עולם. הדבר הראשון שהתורה אומרת זה, כשאתה ממלא את הרכוש, ואת המחסן, ואת המקרר, ואת הפריזר, הכל מלא, תעצור ותשמוט, אחרת תשכח. דבר מאוד מעניין, אני חושבת, לתרבות שלנו, חברת השפע 2020. אומר על זה, אומר על זה, הרב, הפרופסור, הלורד, יונתן זקס, הרב הראשי של בריטניה, אומר על זה דבר מאוד מעניין. האתגרים האמיתיים שבני ישראל יצטרכו להתמודד איתם, יהיו לא העבדות אלא החירות. שמעתם? האתגר האמיתי זה לא העבדות אלא החירות. האתגר האמיתי זה לא העוני אלא השפע, לא הנבדות אלא הביתיות. משהו פה מוזר. אנחנו רגילים לאתוס, לתפיסה, של מסירות נפש בשואה, מסירות נפש באינקוויזיציה, מסירות נפש בפרעות ובגזרות, יהודים מתוך מצוקה ועוני. אם אני אלך לספריות ילדים של פעם, אני חושבת שעד היום במגזר הדתי החרדי, סיפורים כאלה היסטוריים, הנאצי מגיע, הצער, הפריץ, הקלגס, מישהו בא ואני מתוך עוני, מתוך מצוקה, אני לא יכול יותר. רבותיי, היום זה ניסיון לא פחות. ניסיון העושר הוא לא פחות מניסיון העוני, וזה גם מסירות נפש. לא לשכוח, בעידן הנטפליקס, מי אמר שזה פחות קשה מלא לשכוח במדבר סיני כשאתה רעב וצמא. האתגר של המסירות נפש, של הקשר, של ההתלהבות, ממה אתה מתלהב, עדיין קשה, גם בימינו. אני רוצה להמשיך אל השמיטה עצמה. אל השמיטה עצמה. הנקודה של המצווה, מה המצווה אומרת לנו? לא לעבוד, לשמוט, במובן מסוים לא, להרפות מהתכנון, להרפות מהאגירת כסף, מהאגירת הממון, להרפות אולי מהיומן שתכננו לעצמנו. אני אסביר. אתם יודעים מה? אולי אני פשוט אראה את היומן שלי. היומן הזה עדיין מראה לי את כל מה שתכננתי לימי הקורונה. יש לי הרבה חברות ככה. יש לי חברה שהייתה צריכה להיות במסע בפולין, עם הכיתה שלה. אז זה מקפיץ לה כל יום. היום ורשה, והיום פה, והיום אושבי, זה כל גטו זה, זה מקפיץ את התוכנית. היא פה, היא לא שם, זה מקפיץ. יש לי חברה שהייתה אמורה להיות להם בת מצווה עכשיו, לבת, וזה מקפיא, אולם, מדידות, סמלות, הזמנה, נו באמת. זה לא פתטי, זה הייתי אומר, זה חמוד, גם אני כזו, הכל עוד קופץ לי ביומן, אנחנו עוד חיים חיים מקבילים, האלה של היומן ואלה של האמת. אבל פה בעצם אומרים לנו, שנה אחת אין יומן, אתה לא עובד. עכשיו, היום החקלאות זה מגזר שהוא מיעוט בחברה הישראלית, כמה אחוז במשק הם חקלאים, פחות מאחוז לדעתי. אנחנו מדברים על חברה שהיא כולה חקלאית, כלומר אם נעשה העתק הדבק ממנגנון השמיטה לימינו, אז גם ההייטקיסט שובט, יש את זה אגב אצל המורים, שנת שבתון, אבל כולם שובטים, זה לא שאני שובט ואני איזה מיוחד בחברה, כל החברה, כי כל החברה היא חקלאית, זה ממש האתוס המשותף לכולנו, ובעצם אנחנו רואים פה, איזושהי קריאה להרפות. יש פסוק מקסים, נזכרתי בו הרבה בתקופת הקורונה, פסוק מקסים בתהילים שגם מתאר את המנגנון הזה של שמיטה, זה הולך כך, כך אומר דוד המלך, הרפו ודעו, הרפו ודעו, כי אנוכי אלוקים. אני מבקש מכם להרפות, כדי להתמלא, לדעת את הדברים הנכונים, תרפו קצת, אל תהיו מלאים כל כך בעצמכם. אני ראיתי פוסט שמאוד דיבר אליי בתקופה הזו, שכתבה אותו עינת קרמר, בדיוק על הנקודה הזו, היא פעילה למען השמיטה, מה שנקרא שמיטה ישראלית, לנסות להנחיח את המושגים האלה, והיא כותבת כך, עינת, לפעמים אני חושבת, שאם לא הייתה קורונה, היינו ממציאים אותה. אני מרגישה שיש לנו, למין האנושי, במשותף, כבר הרבה זמן, איזו הרגשה קולקטיבית, שהגזמנו לגמרי. שמישהו צריך לעשות משהו כדי לעצור אותנו, שלא יכול להיות שבמהלך חיינו הקצרים עברנו מטיול ירח דבש בחול לנסיעה של פעם, פעמיים או שלוש בשנה. אין סיכוי שאנחנו משליחים כל כך הרבה אוכל, מייצרים כל כך הרבה זבל, חיים כל כך במנותק מהתחלפות העונות ומסופיותנו שלנו ממש. לא יכול להיות שנמשיך ככה, משהו חייב לקרות. אי אפשר לצמוח עד אין קץ בעולם סופי, ואי אפשר להמשיך לפתח טכנולוגיות בלי לפתח גם את רוח האדם. זה משפט חשוב. אי אפשר להמשיך לפתח טכנולוגיות, בלי לפתח גם את רוח האדם. אני קוראת את זה הרבה אצל מומחי טכנולוגיות. האפליקציה לא יכולה להתפתח יותר מהר, ממה שגם המידות בנפש שלנו מתפתחות. ופה ההתנגשות, כי זה לא נכון. אנחנו ממשיכים עם מה שעינת כותבת. ואז באה הקורונה, היא אומרת, ואימצנו אותה בחום. באיזו מהירות נכנסנו הביתה? עצרנו את הגלגל הכלכלי. התרחקנו מאירועים המוניים. באיזו טבעיות נכנסנו לנועל מגפה. ועכשיו מתחילים לחזור לשגרה, ויש טעם תפל בפה של זה הכל, חוזרים להיות כמו קודם, אז אני מציעה שלא, לא נמשיך כמו קודם, ונחכה שמשהו יעצור אותנו. בואו נעצור את עצמנו, נעצור ונחשוב. בואו נלמד ממה שהיה טוב בתקופה הנוכחית של העצירה וההתכנסות, נחשוב איך לשמור את זה גם בחיים הרגילים. בואו נלמד ממה שהיה קשה ובודד ומלחיץ, איך לבנות חברה שבה יש חוסן שמאפשר להתמודד עם משברים ביתר קלות. ופה אני חושבת שלא סתם הפרשה של ההקלות, עכשיו יוצאים לשגרה יחסית, מתחילים לחזור קצת לחיים שהיו פעם, זה בפרשה הזאת, אנחנו מקבלים את עצת השמיטה, זה הרעיון של השמיטה, היא אומרת, זה הרעיון של השמיטה, הצירה של הגלגל הכלכלי, אחת לשבע שנים, אבל מתוך ידיעה, הכנה ובחירה, לא מתוך איזה טראומת קורונה, אלא לגרום לעצמנו לעשות את העצירה הזו. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב פה בצ'אט תוך כדי, לא אמרתי בהתחלה, אבל אנחנו בהחלט, בהחלט ערניים למה שקורה שם, ובסוף השיעור ניתן כמה דקות של תגובות, גם תוך כדי אני קוראת את מה שאתם כותבים בשמחה, אבל אני רוצה להגיד משהו על הנקודה הזו. אנחנו מרבים לדבר עם העולם כסטארט-אפ ניישן, כאומה של המצאות, של פיתוחים, הכל made in Israel כדי לקדם את העולם. התורה מציגה לנו כאן שני פורמטים אחרים, שבת ושמיטה. האם אנחנו יכולים ללמד את העולם, קודם כל את עצמנו ואת העולם, לא רק איך לעבוד, אלא גם איך לנוח, לא רק איך לכבוש, אלא גם איך לשבות ולשמות, זה גם סטארט-אפ. אנחנו יכולים להיות סטארט-אפ ניישן גם בהרפיה, באותו הרפוד הוא, כי אנוכי אלוקים, ביכולת להרפות. וזה באמת, אני חושבת, המבחן הגדול של הימים האלה, שהם ימים מאוד קשים. היה קל מאוד לחיות את החיים שהיה לנו פעם, בלי קורונה, רק אני נזכרת בכל האירועים ההמוניים, במירון ואיפה לא. והיה קל בסגר המוחלט, כלומר, היה קשה, אבל זה נורא קל, חיים של או-או, סגר מוחלט היה קל, עכשיו הכי קשה, לחזור אבל בעדינות, כיתות אבל חצי יום, ריחוק אבל, אבל, אבל כן יוצאים, אבל פה, אבל אוכלים אבל בחוץ, כל ריקוד העדין הזה של האיזון הוא הכי קשה בעולם, וזאת השאלה, אם ניקח מהטראומה הזאת את הלקחים הנכונים, נלמד לשמות ונלמד לשבות, אני חושבת שאנחנו כן נצליח ללמוד, הייתי אומרת, לאזן, לאפס את החיים. אני אתן דוגמה, חתונות. איפה שאני לא מסתובבת ושומעת, אנשים מסתובבת, הכל בזום, כן, מי מסתובב, אבל כל האנשים שאני ככה איתם בקשר, אני שומעת שהחתונות הקטנות, לא זכיתי להיות באף חתונה של עשרה, לא הוזמנתי, אני כנראה לא בעשירייה של אף אחד, ממש בעשירייה, אבל זה משהו מיוחד, אנשים מתארים איזה שמחה יוצאת מגדר הרגיל, הם מתארים איזה הרגשה של אפילו שחרור, אל תיעלבו, אבל טוב, אני מאלה שלא הוזמנו, בואו לא נעלב, לא כולנו כל כך נצרכים שם, בשבילנו זה לבוא, לשים צ'ק, לשבת ערב שלם, מי זוכר את השם של החתן והכלה, אנחנו חברים של ההורים, אנחנו איזה בני דודים שלישיים, יאללה, התיישבנו פה עם עוד מאות אנשים, יש משהו בחתונות האלה, כנראה מאוד עוצמתי, מאוד נכון, מאוד אמיתי, מאוד מדויק, אני באמת שומע דברים מדהימים, כולם, מה זה כולם מכירים את כולם? כולם ביחד, עכשיו זה נגיד 50 איש, 100, זה שנכון, אולי ככה זה צריך להיות, האם יהיה לנו אומץ? או של יאללה שופוני אלף איש, חתונה, בלגנים. לא יודעת, דוגמה לשמיטה שאנחנו בהחלט יכולים לעשות, אם תהיה נורמה כזאת, תראו את ההזמנה הזאת, זאת הזמנה לחתונה, מזל טוב, מזל טוב, ביום חמישי השבוע, כף בייר, בגינת משפחת מילבסקי, הם הרשו לי לפרסם את ההזמנה, הרב אבידן מילבסקי ומשפחת וקסמן, זה הצד השני, מחתנים את ילדיהם חיים וליאורה בבית שמש, ואיך זה כתוב? איך זה, איך האנשים מוזמנים? אז הכרנו הזמנות לחתונות שבאמת 10 אנשים וכולם בזום. הם אמרו לחבר'ה בשכונה, תקשיבו, תבואו לפי שמות המשפחה. עורכים עם שם משפחה א' עד ח', באים מ-7 עד 8. עורכים עם שם משפחה של ת' עד ע', מ-8 עד 9. עורכים עם שם משפחה פ' עד ת', מגיעים מ-9 עד 10 לגינה. רק כדי לראות, מה שנקרא לראותם בלבד, כתוב פה בהזמנה. אני חושבת שיום אחד יקום מוזיאון קורונה, וזה יהיה אחד המוצגים בו, אשכרה. זה כל כך באמת מיוחד. אנשים לא אומרים, אני מהצד של החתן או מהצד של הכלה, אני מהצד של האות ג', אני מהצד של האות ד' וכו'. זאת דוגמה קטנה, שעוד כל כך הרבה מה לקחת מהימים האלה, להקטין כדי להיות יותר מכוונים, ללמוד להעריך מחדש כל כך הרבה דברים. אוקיי, אני יכולה לדבר על זה עוד הרבה, כי השבת והשמיטה, בעיניי באמת הם עקרונות יסוד, אבל בואו נתקדם, כל הכבוד, נשמוט את הנושא של השמיטה, ואנחנו מתקדמים. אני כן עוברת לרגע על ההערות שלכם, ולשם כך אני רגע, זה הצידה, אוקיי, מי שלא חי ביישוב חקלאי, רגע, מאור חכה עם השקף הבא, זאת ההזדמנות להודות למאור על העבודה המסורה פה עם השקפים, אנחנו יותר מ-300 איש, ברוך השם, אוקיי, תודה לכל המחמיאים, זה באמת מרגש כל המחמאות שלכם, כל מי שמבקש עוד פעם לראות שקפים, תקשיבו, זה עולה אחר כך ביוטיוב, בפייסבוק, זה קיים, אפשר לרוץ אחר כך, מי שמנוי לחלק היומי שלי, מקבל אחר כך את כל השקפים, שואלים כאן איך אפשר להתחבר באמת היום למצוות השמיטה, כשאנחנו בנושאים חקלאיים, ואיך באמת אפשר להיכנס יותר לנושא של הצמצום ולנושא של הפנימיות. אז אני אענה, כמובן, ומה דעתך על ההתקלויות בירושלים ובני ברק? טוב, אתם יכולים לנחש מה דעתי. אחד, באמת, שמיטה זה אתגר היום. שמיטה זה אתגר אם אתה לא חקלאי. אפשר פעם בשבע שנים, בשביעית, מה שנקרא, לתמוך בחקלאים. אבא של בעלי ממש פעיל בתחום הזה, הוא רב שמאוד קשור לקדושה של השמיטה. יש חקלאים גיבורים ששומטים את האדמה, אפשר לעזור להם. זה פעם בשבע שנים. אגב, לא להרגיש בסה. זה פעם בשבע שנים. יש הרבה מצוות אחרות. המצווה הזו היא לא כל יום ולא כל בוקר. אבל באמת, זה אפשרי. שנת השמיטה עוד לפנינו, היא לא בשנה הקרובה. ואפשר עוד, אפשר לעשות, אולי נדבר על זה כשזה יותר, יותר, יותר רלוונטי. ובכלל, עזרה למגזר החקלאי בתקופה הזו, כל כך חשוב, משקים קטנים, בזה אפשר לעזור, זאת גם מצווה, לא שמיטה, אבל לפרנס כרגע את החקלאים ולחפש ממי לקנות ולמי לעזור, בעסקים הקטנים, ממש חשוב כרגע, כדי שנצא מזה ביחד. זה קשור לדפוסי הקנייה שכולנו נצרוך. זה קשור מאוד לרבי שמעון בר יוחאי, כמו שמעירים לי פה, לפנימיות הדברים. רבי שמעון הוא כולו פנימיות, כולו תורת הסוד, ותראו איך בסוף יש לו את הרייטינג הכי גבוה. הרי מה אומרים לנו? לא, תלכו למחנה המשותף הכי נמוך, העם נמצא שם. יש לנו הרבה מכיניסטים פה, אני יודעת שזה הרבה פעמים הדיון במכינות הקדם צבאיות. הרייטינג, המחנה המשותף הנמוך. רבותיי, רבי שמעון הלך על הטופ של הטופ. ספר הזוהר, קבלה, הנשגב, המרומם, הכי עמוק, הכי גבוה. תראו איזה רייטינג. בסוף אנשים מעריכים עומק, בסוף אנשים מעריכים תוכן ופנימיות. מי ששואל פה על מה שקרה בירושלים ובבני ברק, לא ידעתי שגם בבני ברק היו הפרות, אבל ראיתי תמונה אחת שזיעזיעה אותי מירושלים. אני חושבת שהקורונה מוכיחה, מראה לנו על כמה כשלים בחברה שקשורים באכיפת חוק בסיסית ומינימלית. משטרה, פשוט, משטרה. זה חשוב, זה לא קשור עכשיו לדתי, חילוני, אני רואה הפרות בהרבה מגזרים לצערי, הרבה מאוד סלבס במסיבות ובכל מיני חפלות, אתם אמורים להיות דוגמה, תהיו מופת, אני רואה את זה בציבור החרדי, אני לא עוקבת במקומות אחרים, מישהו אמר לי שבקיבוצים, אבל לא, שוב, לא אוהבת להכליל, יש לי חבר קיבוצניק שאמר לי ששוב, יכול להיות שבחברות יותר קהילתיות, יותר סגורות, אין לי מושג, אני בכל מקום כזה, בלי למצמץ, אכיפה כמה שיותר חמורה, ואני חושבת שבהמון מקרים כאלה, אם פעם אחת מישהו יחטוף עונש רציני, כנס רציני, כלא רציני אפילו, אז זה פשוט ייעלם, כי זה הרי עבירה בכל מובן שהוא. אני אמשיך רגע, אבל שוב, אני אגיד משהו, יכול להיות שאנחנו כבר קצת, המשטרה, שמעתי שהוציאו מטוס בגלל שמישהו נכנס לים, יכול להיות שיש ציבורים שקצת נהנים להפר ולא כדאי אולי לתת להם את הצומי הזה, כלומר, יכול להיות שלפעמים אם המשטרה לא מגיעה, זה מתפזר אחרי שעה. אנחנו כבר לא במצב של תחילת הסגר, של ליל הסדר, ואף אחד בליל הסדר לא עשה את זה. יש כבר תחושה של אסק. אני לא יודעת אם במאה שערים זה הביטוי שהשתמשו, כן, אווירת סוף קורס, אבל יש איזו תחושה של יאללה נגמר. אני מסתובבת, סבתא שלי כאמור מתל אביב, אני רואה את זה, איפה שאני מסתובבת, אנשים בלי מסכות ובלי, ויאללה וחיבוקים וזה. אנחנו, יכול להיות שלא כדאי להשקיע עכשיו באכיפה כזאת מטורפת על המיעוט שלא הולך עכשיו לפי ההנחיות, אני לא בטוחה אם זה, לאן, כאילו, אם זה מה שאנחנו צריכים להתעסק בו עכשיו. שאלה. אוקיי, נמשיך אל הפרשה. אני רואה שיש פה הרבה הערות בנושאי קורונה, אבל בואו באמת נתקדם, הנושא שלנו זה לא יצאת למשטרה כיצד לאכוף את המדיניות, הנושא שלנו עכשיו זה סולידריות. סולידריות זה הנושא השני. בעצם הפרשה היא לא אומרת סולידריות, זה לא מילה של התורה. התורה אומרת אחווה, אבל אני רוצה שנדון רגע בשורש של המילה אח, שזה בעצם אחווה, בשורש של, שבעצם אומר לנו שכולנו משפחה. אמרנו, אנחנו בשערי הארץ, והפרשה מנחה אותנו איך להיכנס לארץ. אז אחד זה שמיטה ושביטה, תפיסת עולם כזאת, לא רכושנית, שמרפה. ושתיים, זה הסולידריות בינינו. לא כל אחד מרפא בבית שלו, אלא יש חוטים דקים שקושרים בינינו, בלי שנדע אפילו, ויוצרים דבר שקוראים לו עם, אומה, נשמה כללית, קטונתי מהביטויים האלה הם גדולים, אבל יש בינינו אחווה. וזה חשוב דווקא כשנכנסים לארץ. כל אחד פותח את הביזנס שלו, כל אחד הולך כבר לאוהל שלו, למשפחה שלו, אנחנו לא במדבר, הולכים אחרי עמוד הענן ועמוד האש. יאללה, הקמנו את הערים שלנו, כל אחד עם בעיר, בשבט שלו, בנחלה שלו. שימו לב לביטויים הבאים שחוזרים בפרשה. המילה אח חוזרת, שימו לב, לא פחות מ-11 פעמים. 11 פעמים של האזכור אחווה. בואו ניתן כמה דוגמאות. אל תונו איש את אחיו, או וכי ימוך אחיך, וגם גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו. כל הביטויים האלה מסבירים לנו שאנחנו לא באנו לארץ ישראל כאילו לביזנס. אה, טוב, אני, יש לי עסק כזה, יש לי עסק כזה, יאללה, בוא, מה זה, כאילו, אני לא מכיר אותו, אני רוצה, תביא דוד הכסף, אני סוחר, אתה מזכיר, אני עובד, אתה מעביד. לא, לא, לא. בסוף זה אח. זה הבסיס למערכת הכלכלית שאנחנו בונים פה, ולכן היא כל כך מהפכנית. היא מבוססת על אחווה. וכי, אמרנו כמה דוגמאות מתוך ה-11, ניקח אחת בתור דוגמה יפהפייה לדעתי, זה מסר עמוק ביותר. וכי ימוך אחיך, הוא מח, מח מלשון אני, כן? הוא מתי ידו, ידו ככה נשבר, הוא מתי ידו ימח, הוא ככה מתחיל להישבר. והחזקת בו, תפוסתו, גר ותושב, וחי ימח. מה זה והחזקת בו? רשי נותן לנו פה טיפ, תקשיבו, זה טוב לזוגיות, וזה טוב לחינוך ילדים, וזה טוב בהתמכרויות, זה פשוט, אני חושבת, תפיסת עולם מאוד עמוקה מבחינה פסיכולוגית. רשי, מה זה והחזקת בו? הוא אחי, כן? נזכיר, הכל מתחיל מאותה אחווה. אל תניחהו שירד ויפול, ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו, משעת מוטת היד, מהרגע שהיד שלו התחילה לנטות, תתחיל לחזק אותו. למה זה דומה? למסע שעל החמור. עודהו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. נפל לארץ, חמישה אין מעמידים אותו. רבותיי, אנחנו עכשיו התעסקנו הרבה באריזות ומזוודות. דמיין תיק מפוצץ, מפוצץ, מיליון דברים. אם אתה סוחב אותו, והוא לא יתפזר על הארץ, הוא לא יתפזר לחלוטין, הצלחת איכשהו להפס אותו, זרקתי את המזוודות, הכל בסדר. את החבילה הזאת של החפצים הבאתי, ברוך השם. אם יתפזרה על הארץ, לאסוף אותה, זה פי מיליון עבודה. רש"י אומר ככה, אם יש חמור שעוד המסע עליו, על איכשהו על הגב של החמור, עוד איכשהו תופס, אפשר לייצב אותו, נעמיד אותו, נגיע לדרך. אם זה נפל לארץ, התפזרה שם כל הסחורה, הכל פירורים, לך תרים, חמישה אנשים, הוא אומר, לא יכולים להרים אותו. למה המשל? למה הדבר דומה? מה הנמשל? כשמתחילה מצוקה, צריך להיות ערניים. כשיש סדקים ראשונים, קשה לאתר אותם. אנחנו באים כשהכל נשבר, כשהכל מפורק לגמרי. יש רגעים ראשונים שבהם עוד אפשר לתקן. אצל אחיך, אחיך מתחיל משבר כלכלי. מת ידו, החזקת בו, תפוס אותו. מתי? ברגע שבו אתה עוד יכול לפספס, תהיה יותר ערני, תהיה יותר קשוב. תפוס אותו כשזה מתחיל להידרדר. לא כשהוא פושט רגל, כשהוא רק נתחיל להיכנס לחובות. לא, אני אלך אולי לתחום אחר, לא כשהוא מתגרש, כשרק מתחילות הבעיות בשלום בית. לא כשהוא עובר לגור ברחוב כי הוא הומלס, כשהוא רק לא משלם את התשלום הראשון למשכנתה. בסוף הכל נורא אטרקטיבי כשיש שבירה מוחלטת. אז כולם באים ומצקצקים בלשונם ומצטערים והמצלמות באות, ושם יש את הלייקים ונגייס לו מיליון שקל. רגע, אם היית בא לפני 5 שנים ונותן 100 שקל, אולי עכשיו לא היינו צריכים לגייס מיליון. העיקרון הזה הוא נכון, אמרתי קודם, נוער בסיכון. אל תחכה לפיצוץ הגדול. תתפוס רגעים ראשונים, מבעוד מועד, תמצא את הסימנים למצוקה. זה קשור לבריאות שלנו, ביחס למחלות, תהיה קשוב לגוף. אתה איתור מוקדם, כמה זה חשוב. משברים נפשיים, לפני שאנשים מתמוטטים, נורא חשוב עכשיו. החוסן הנפשי, לפקוח עיניים. איך רשי אומר, והחזקת בו, אל תחכה לשעה שיהיה קשה להקימו. תפוס אותו כמה שיותר מהר. ואני חושבת שיש פה עיקרון חשוב של אחווה. אחווה אמיתית, זה לא סולידריות רק שהוא הכי במצוקה. בזה עם ישראל מצוין, ברוך השם, כשאנחנו המקרה רק נמלא אותו. בהתחלה, להחזיק אותו, להעמיד אותו, לתת כתף ברגע הראשון. סולידריות הזו היא לא רציונלית, היא לא מוסבר, מה לי ולא? למה הוא אח שלי? אני רוצה כמה ש... אני בוס, אני רוצה שהוא יעבוד, שיביא לי כסף. למה כל הפרשה מסבירה לי הסברים שהכלכלה משולבת באחווה? יש הרבה שאלות על התורה, היא סוציאליסטית, היא קפיטליסטית, יותר חופש, יותר שוויון, שאלות פילוסופיות לא ניכנס אליהן, ויש על זה באמת הרבה דעות, אולי בגלל שיש הרבה דעות, זה מראה שהתשובה היא לא חד משמעית, אבל ודאי שהיא מבססת איזו כלכלה שבבסיסה אחווה, כלומר היא ודאי לא עיוורת למצוקות, אלא מנסה לתת לה, לחלש המון, המון תחושה אפילו של, 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 אתה שווה בחברה, יש לך מקום, אני דואג לך, אני, חלק מהחובה שלי בתוך המערכת הכלכלית, זה לדאוג לך. אנחנו רקמה אנושית אחת, אני לא יכול להסביר את זה, אבל אנחנו רקמה אנושית אחת. אני רוצה להרחיב רגע לאחינו שבתפוצות, כמה מילים על אחינו שבתפוצות. אנחנו רקמה אנושית אחת. אין לי יכולת להסביר. מה לי ולג'ון המתבולל במנהטן, שנשוי ללא יהודיה, וליואל בקריית יואל, חסיד סאטמר במונסי, ולסטפני בלונדון, שיושבת עכשיו ליד סבתה, שמאושפז במצב קשה מהקורונה, וללואיזה בג'רבה, ולמוטי באוגנדה, מישהו דיבר איתי היום מהקהילה היהודית באוגנדה, ולאחרוני היהודים שעוד נותרו בפרס, ולקהילה היהודית הגדולה בארגנטינה, שסובלת גם, מה לי ולהם מבחינה רציונלית? זה לא עניין של דרכון או פספורט כמו פה. יש לי הרבה עם הישראלים. מה יש לי עם כל מגוון אנשים האלה, מגוון דעות מטורף, לא מסכימה עם חלקם, לא מכירה אותם אישית. למה אני מכירה אותם באופן עמוק? מה קושר בינינו? חוטים דקים של זהות, אחווה. שוב, המילה שהפרשה כל הזמן זורקת אותנו, אנחנו אחים, אחים לא מוכרים. יש לנו מיליוני אחים רחוקים שהם מאוד קרובים. זה הזמן לחשוב עליהם, זה הזמן לזכור אותם. קודם כל לזכור, לדעת, להתעניין, מה קורה בצרפת, מה קורה בלונדון, מאות אלפי יהודים שם בכל מקום, ארצות הברית כמובן, בלגיה שחוטפת מכה קשה, קהילות קטנות שבאמת כמעט מתמודדות. לדעת שאחינו שבתפוצות קיימים, אבל גם לדעת שהחוט הזה קיים בינינו, ולחפש דרכים לחשוף אותו. אני השבוע קיבלתי סיפור מדהים, ממש מרגש, פנה אליי בחור, קוראים לו דרור פרוכטר, שלח לי את התיעוד הזה, את התמונה הבאה, זה של בעצם בית כנסת במערב אוסטרליה, והוא כתב לי ככה, אני, אצלנו המצב של הקורונה ממש טוב, דרור הוא שליח בעיר פרס, פרס שבאוסטרליה, הוא שליח, והוא נכנס לשם, כלומר הוא שם כבר מתחילת השנה, מצב הקורונה מצוין ברוך השם, כמעט אין, ואנחנו מתפללים במניין רגיל, בבית ספר, זה בית ספר קרמל, בית ספר היהודי היחיד במערב אוסטרליה. לפני כמה ימים, בבולטימור הרחוקה, ארצות הברית, נולדה תינוקת, אנחנו לא מכירים את המשפחה, אבל ההורים, שקוראים להם ארי ושרה שטרן, רצו לתת לה שם בבית כנסת, מקובל לקרוא בתורה, מישהו עולה לתורה, ספר תורה פתוח, וככה נותנים שם. אבל אין להם שום בית כנסת, שום ספר תורה, בארצות הברית המצב הרבה יותר קשה, השבוע אמרו, בבית הלבן הודיעו שכנראה זה עד החגים, עד תשרי, אצלנו יש הרגשה שאוטוטו בעזרת השם, נחזור גם לבתי הכנסת, שם זה עוד לא מתקרב כמו אצלנו. אז משפחת שטרן בבולטימור תקועים, מה עושים? חיפשו מקום בעולם שיש בו מניין רגיל, והגיעו אלינו, אוסטרליה. זה היה מדהים. ההורים היו איתנו בשיחת וידאו, בפייסטיים, כל התפילה, הכריזו על השם הטרי, ו-40 תלמידי בית ספר, מקצה אחד של העולם, התפללו וסמכו עבור תינוקת, בקצה השני של העולם, והם אלה ששמעו לראשונה, מה יש מה. זה היה רגע שכולנו לא נשכח, כותב לי דרור. אפשר לדבר על סולידריות, על זה שאנחנו רקמה אנושית אחת, על הקשר העמוק שלנו עם כל יהודי. האירוע הזה לא יצריך שום מילים ושום הסברים. אנחנו פשוט הרגשנו את זה. זאת אותה אחווה. כמו שאמרתי, לא רציונלית, אי אפשר להסביר, היא קיימת. ואז קרה דבר מדהים. פרסמתי את הסיפור הזה אצלי בפייסבוק, כותבת לי בחורה, קוראים לה פיה קרלין בן דוד. פיה, מלשון פיה פתחה בחוכמה. והיא מספרת לי, את ריגשת אותי בצורה מיוחדת מאוד עם הפוסט הזה. התחלה לספר לי את הסיפור המשפחתי שלה, מצרפת הרבה מאוד תמונות מהיסטוריות מכל השנים. ותראו שוב את האחווה הזאת ואת הרקמה. זה בית ספר קרמל במערב אוסטרליה. 1959 הוא הוקם על ידי קומץ משפחות בודדות שחיו שם, ביניהם הסבא היקר שלי. סבא היה אוף מוזר כל חייו, היא כותבת לי. היה לו מבטא גרמני חזק באוסטרליה, היה ברור שהוא הגיע משם. הוא ניצל מהשואה. הוא עלה על רכבת הקינדר טרנספורט, הוא נפרד מאמא, הגיע לבד לאנגליה, שם הוא הבין שאבא ואמא שלו נרצחו. סבא מעולם לא שיתף, את כל הפרטים האלה השלמנו אחר כך. הוא הצליח להתגלגל איכשהו לאוסטרליה, הפך לרואה חשבון, פגש את סבתא שהיא הייתה אוסטרלית במקור, מסלול חיים קשה מאוד, והוא לא הרים ידיים. הוא הקים עם כמה משפחות במערב אוסטרליה קהילה. זה לא היה מובן מאליו, הכי קל היה להתבולל, בטח אחרי השואה. לא היה שם כלום, מדבר שממה. הוא הקים בית ספר יהודי, ושמו קרמל. הוא הקים מקווה, הוא הקים בית כנסת, גן ילדים, שיעורי תורה, והכל לזכר הוריו שנרצחו בשואה. כלומר, כל המפעל הזה זה לזכר ההורים. סבא אמר שחשוב לו בית ספר יהודי יחיד במערב אוסטרליה, כדי להראות שהיטלר לא ינצח. ופתאום הפוסט הזה הבוקר על בית ספר קרמל שפועל ועוד עושה טובות ליהודים בבולטימור. בית ספר שהוא קטנטן והוקם באהבה אחרי החורבן. יש בו מניין קטנטן שמתפלל על תינוקת קטנטנה בקצה השני של העולם, וגם קורא בשמה. היטלר חשב שהוא יצליח לרדוף כל יהודי ויהודי. הוא חיפש את עד היהודי האחרון כדי להרע לו. אנחנו מוכיחים בעת משבר עולמי שאנחנו מחפשים כל יהודי ויהודי כדי להיטיב איתו ולא כדי להרע לו. הסיפור הזה באמת ככה, זה היה לי סגירת מעגל, יורדת פה נשמה חדשה לעולם, ואנחנו בשיאו של משבר עולמי מוכיחים את הקשר המיוחד בינינו. ההמשך של הסיפור הזה הגיע אליי ממש ממש לפני זמן קצר, אני אקריא לכם אותו, רק ייקח לי פה איזה שנייה לאתר אותו. הנה, אני רוצה להוסיף בנימה אישית, כותבת אותה נכדה פיה קרלין בן דוד. גדלתי בבית לא דתי. אבא ואימא לא שמרו תורה ומצוות, ואני ואחיותיי הקטנות גדלנו בחינוך חילוני ישראלי. אחרי הצבא טסתי לאוסטרליה. הגעתי לעיר פרס בפעם הראשונה. סבא וסבתא כבר עשו משם עלייה בשנות ה-70, אבל הם השאירו אחריהם קהילה גדלה ופורחת. ואז ראיתי את כל זה, את כל מה שהם הקימו והותירו. ידעתי את הסיפור האישי של סבא מאחורי הקלעים. החלטתי שאני לא יכולה להפנות את גבי לחלוטין לעולם שממנו הוא הגיע, ושם, בזכות הקהילה הזאת בפרס, כישראלית יחסית שלא הכירה, שם השלמתי את השינוי הגדול בחיי. עם השנים, סבא, אנחנו אוספים עליו מידע על אותו קינדר טרנספורט, ילדי הקינדר טרנספורט, והדרך הנפלאה והניסית ומופלאה שבה הוא ניצל. אז אנחנו לא כותבים את התסריט של העולם הזה, אבל חוטים עדינים בין הנכדה לבין הסבא, ובין הכנסת שהקים הסבא לבין בולטימור, חוטים עדינים של אחווה ממשיכים להתקיים בינינו, שנזכור את זה בימי הקורונה, ושנזכור את זה בימים רגילים. אוקיי, אז עד כאן הנושא השני שלנו, הסולידריות, בודקת רגע את ההערות שלכם, ואנחנו ממשיכים לנושא השלישי, שהוא גם מגיע אליי האמת, האמת הגיעה אליי מהשטח, לא תכנתי לדבר עליו, אבל הציפו לי אותו ככה הרבה מאוד אנשים. יפה, אומרים לי פה דבר מדהים, וכל פעם שאני מסתכלת, אומרת, ורדית, כל פעם שאני מסתכלת בשירי נעמי שמר, אני מגלה בהם הרבה עומק, אומרים פה יפה, אנשים טובים באמצע הדרך, אמרנו, לתפוס את זה באמצע, לזהות את הקושי, לא כשהוא בסוף הדרך, לא כשהוא בקצה היכולת, באמצע הדרך, יפה, יש לנו פה מדרש חדש על, על שירי נעמי שמר. אוקיי, בואו נמשיך. הנקודה השלישית, רבותיי, היא לא אחרי הסולידריות ואחרי השמיטה, היא כן, כן, ספירת העומר, די, נו, מה את רוצה? לג בעומר כבר נגמר, גמרנו עם ספירת העומר. אני חייבת להתעכב עוד קצת על, על ספירת העומר, לא בגללי, אלא בגלל משפחת סלע. משפחת סלע, משפחה של מיכל סלע. מיכל סלע, זיכרונה לברכה, עובדת סוציאלית שנרצחה על ידי בן זוגה אלירן מלול, הותיר אחרי התינוקת, מקרה שזעזע את כל המדינה. אני לא רוצה להיות סטריאוטיפית, אבל קצת התרגלנו לחסות רצח של אישה בידי בעלה, בוא נגיד מסוג אחר. אנחנו יודעים, אוקיי, כאילו למסגר, קוראים לזה בתקשורתית פריימינג, בחקר התקשורת קוראים לזה פריימינג, מלשון פריים, למסגר סיפור, טוב, אישה שנרצחה על ידי הבעל, היא הייתה ככה, הייתה ככה, אני לא רוצה להיכנס לעדות ומגזרים ודתות וכו', אבל נוח לנו. ופתאום מיכל סלע, הייתה, זה המקרה שהמם אנשים רבים, לא הכרתי אותה אישית, אני מכירה אנשים שהכירו אותה, מעגלים מעגלים של אנשים שמאוד אהבו את הבחורה הזו, היא הייתה עובדת סוציאלית, וגם בעלה היה איש טיפול, שניהם היו אנשים של, שבתפקידים שלהם כפי חוץ היו אמורים לתקן את החברה, ופתאום דבר כזה קורה, והמשפחה של מיכל בהלם, איך היא לא סיפרה, איך לא ידענו, איך לא היה סימן, איך האלימות הזו, אמרנו קודם, הסדק, רשי, לתפוס את הסדק בהתחלה, כשנרצחת זה כבר מאוחר מדי, מה נעשה עכשיו? איך לא ראינו, איך לא היינו שם לעשות את ה... וחזקת בו, לפני שהוא נופל ומתרסק, והם נכשלו בזה, ומשתפים את התקשורת, את הציבור, הרבה בתהליך הזה. וזה בעצם מוביל אותי, הם פנו אליי, וזה מוביל אותי לחלק האחרון בשיעור שלנו, דווקא של ספירת העומר. פנה אליי דוד, דוד סלע, אח שלה, שדיבר איתי על, על הנקודה של ספירת העומר. זה יום ההולדת של מיכל, היום. כלומר, במוצאי לג בעומר, זה יום ההולדת שלה. והיא נולדה בלג בעומר, והיום היא הייתה צריכה לחגוג יום הולדת לג, למד ג' 33. אבל מיכל נרצחה בגיל 32 ומשהו, ואנחנו מקדישים את הדברים האלה ליום הולדת שלה. דיבר איתי דוד אחיה על, על ספירת העומר, ועל הקשר של אחותו ללג בעומר, ולפנימיות של המסר של היומים האלה. לג בעומר מזוהה במקורות שלנו, כתקופה שבה פסקה המגפה. איזו מגפה? הייתה מגפה מסתורית, אסכרה, איזושהי מגפה שהרגה 24 אלף אנשים. מדוע כתוב במקורות שלנו? כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. הם לא בנו את החברה על יסודות של כבוד אחד כלפי השני, וזה לא משנה כמה אתה חכם ומוצלח. תלמידים של רבי עקיבא, צדיקים, 24 אלף, הלכו מאיתנו. אמר לי אתמול איש העירי, טוב, איש העירי בו, זה לא שאני מדברת איתו כל יום, אבל הייתה לי אתמול את הזכות באירוע של לג בעומר, לפגוש את איש העירי בו, וגם את אהרון רזאל ליד הכותל, אירוע מיוחד שידידיה בעלי ואני הנחנו ללג בעומר, ואיש העירי בו אומר לי שם, הוא דיבר בין השירים בכלל, הוא נורא התרגש, הוא בעצם יצא מהבונקר, יש לו בונקר שנקרא בונקר ריבו, בבית, בממד כזה, הוא בא למין בונקר, והוא עשה מלא הופעות זום. נו, אני יכול לנחש, אני יודעת איך זה לדבר לעצמי, אני מתחננת שתגיבו לי בצ'אט, שאני יודע שיש פה מישהו, זה הזוי, כאילו, סוגר את הדלת, זורק את המשפחה, מדברת לעצמי, מדמיינת שאנשים רואים, לא יודעת כמה, לא יודעת מי, נציץ עליכם קצת מדי פעם, בואו נסתכל על ריבועים ריבועים האלה של האנשים, זה הייתה לי תחושה שאנחנו פה. שוב, כתוב פה שאנחנו יותר מ-300, אבל אני לבד בחדר. אז אני רק מדמיין את הדיש, הריבו שר לעצמו. הוא אמר לי, זה נורא, אני יושב ושר לזום. אז הוא יצא אתמול, ואפילו שהיו שם רק 20 איש, לפי ההוראות, שידרנו את זה כמובן, אבל היו 20 איש, הוא אומר, זה, להופיע ל-20 איש, אני מודה לכל אחד מכם, איזה נס שאתם פה מולי, אנחנו צריכים קהל, לא רק זמרים ודוברים, כולנו, אנחנו צריכים חברה. בקיצור, אמר לי ישי ריבו, בין השירים, רעיון מדהים, הוא אמר שהוא קרא, הוא לא זכר איפה, שהאמירה הזו, שהם לא נהגו כבוד זה בזה, היא נאמרה רק 200 שנה אחר כך. בזמן אמת הם מתו, וכל אחד ישים את השניים, נפטרים על זה, נפטרים על זה, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. רק כעבור זמן רב, הם התבוננו לאחור ואמרו, אוי, למה הייתה הרעה הזו? כי לא נהגנו כבוד זה בזה. אז זה המסר. נחזור לדוד סלע, לאח של מיכל. את זה כולם יודעים, הוא אומר לדקלם, לא נהגו כבוד זה בזה. הוא אומר, לג בעומר נפסקה המגפה, הוא כותב לי, אנחנו רוצים להפסיק את המגפה הזו, בשביל זה צריך אש, מדורה, כמו בלג בעומר, אש שתאיר ותוציא נשים מהאפלה הזו. המקרה של מיכל יצר גל, גל של נשים חזקות, פעילות, לא מסכנות כלפי חוץ, שגילו שאי אפשר להשלים עם זה, אסור לחיות עם אלימות בתוך הבית. ואומר לי דוד סלע, מיכל הייתה באמת, הנשמה שלה התאימה ליום אחרי לג בעומר. אם יש משהו שהיא עשתה, זה לנהוג כבוד זה בזה. והוא אומר, בשבעה מגיע אלינו בן אדם, בן אדם מאוד, שנראה לנו מוזר, אברהם רקובסקי, חרדי, ומשפחה לא דתית, מגיע אלינו לחצר, בן אדם חרדי מתיישב, חבר של מיכל, מה זה? הוא היה חריג בנוף, והסביר. והוא סיפר סיפור כל כך מרגש, שביקשו ממנו להעלות אותו על הכתב ולפרסם אותו. אז אברהם רקובסקי עובד סוציאלי חרדי, הוא היה בקורס קשה מאוד עם מיכל, לא עם מיכל, מסגרות שונות, קורס על פגיעות מיניות. רק אפשר, שוב, כעובדים סוציאליים מתמודדים עם זה, קורס מייאש, קורס קשה, קורס שחור, במסגרת הזה השלמה לתואר. ומה שנקרא הכשרה מעשית. ובאחד הקורסים שעסק בתיאוריות מתקדמות של אישיות, התחלקנו לשתי קבוצות. מיכל הייתה בקבוצה עם מרצה אחד, אני בקבוצה עם מרצה אחר. בשיעור השלישי, מיכל עוברת קבוצה, מספר אותו רקובסקי. מיכל עוברת קבוצה, ואני אומר לה, את לא בשיעור השני? והיא עונה לי, כן, אני רשומה שם, אני לא מסוגלת. המרצה של הקורס שם מביא דוגמאות של המטופלים שלו. יש בזה קצת ציניות. אני לא מסוגלת לשמוע. איש טיפול מדבר כך על מטופלים שלו. זו הייתה מיכל, זו הייתה אחותי, הוא כותב. רק לנהוג כבוד זה בזה. זה כל כך סותר את הדרך שבה חייה הסתיימו. לנהוג כבוד זה בזה, זה אומר שאם אתה מרצה, מכובד, ומביא מקרים מהקליניקה, אתה לא יכול להיות ציני על המטופלים ששופכים לך מולך את הלב ואת הנפש, ופותחים בפניך את הנשמה שלהם. וזו הייתה הרגישות של מיכל, שוב יום הולדתה, 33 היום, וכותב לי אחרי, אם אפשר להגיד את הדברים, אז קודם כל ודאי שנגיד, אם אפשר להזכיר את המסר של ספירת העומר, בוודאי, ואנחנו גם נחבר את זה לרבי שמעון בר יוחאי, ללג בעומר. רבי שמעון, מדברים עליו המון. את התורה הגבוהה שלו קטונתי, ובטח שגם אנחנו, זה לא הרמה שלנו, לא מתעסקים בסודות ובקבלה וברמזים, אם יש פה מישהו מהמשתתפים שכן מתעסק בזה, אז תלכו מפה, כי השיעור הזה זה לא לרמה שלכם, מי שלומד קבלה, זה לא בשבילו, אנחנו לא, זה לא הרמות שלנו, מה כן? בואו ניקח משפטים פשוטים של רבי שמעון, ויש רבים כאלה במקורות שלנו, בחרתי משפט אחד, ממש במוצאי לג בעומר, נקרא משפט אחד של רבי שמעון, קשה תרבות רעה, בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. אנחנו נחזור שוב על המשפט הזה. קשה תרבות רעה, בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. בתוך הבית שלנו, לפעמים יש מלחמה, שיותר חמורה, מה זה גוג ומגוג? זה המלחמה של קץ הימים, של, שוב, זה מושגים גבוהים כאלה, אבל זה מלחמה הכי, בוא נגיד, של אחרית הימים, אחזרית ומתים בה, ומה לא קורה בה. ואומר לנו רבי שמעון, שהתרבות בין הסלון למטבח, היא יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, אנחנו יוצרים חברה ויוצרים תרבות, לפי מה שאנחנו רואים, בוא נגיד, לפי מה שקורה בתוך הבית שלנו פנימה. הייתי אומרת שמיכל, לצערנו, הייתה תרבות רעה בתוך ביתה, ואלימות בתוך הבית זה קשה ממלחמת גוג ומגוג. ולא התכוונתי בהתחלה שחיפשתי מקורות של רבי שמעון, והנה זה גם התחבר לי מאוד למסר של דוד. אני רוצה ככה להתחיל לנחות ולסכם את הנקודה של הכבוד זה בזה, את התרבות. מה רבי שמעון אומר? תקשיבו, הכל אצל רבי שמעון זה תורת הסוד. אמרנו, זה פנימיות. מה קורה בתוך הבית שלנו פנימה? זאת הפנימיות. הכי קל בחוץ, לנצח, לפקד, המלחמה על התרבות בתוך הבית. איך אני מדברת לילדים שלי? בסדר, לא הכל זה אלימות בתוך המשפחה. ברוך השם, זה קורה בשוליים. אבל איך אני מדברת לבעלי ולילדים ולהורים ולסבא ולסבתא ואחיינים? התרבות שאתה מייצר בתוך הבית היא, היא העיקר. וצריך תרבות טובה ולא תרבות רעה. זה הביטוי שרבי שמעון משתמש בו. וזה, והקורונה הכי הכי שלחה אותנו לעשות שיעורי בית, שיעורי בית תרתי משמע, בתוך הבית. לבדוק בפנים איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו מתנהגים, מה קורה בתוך הבית פנימה, ולבנות תרבות טובה. זה באמת, אני חושבת, המסר המרכזי של התקופה הזו, המסר של רבי שמעון, קשור גם לנשמתה של מיכל, ואם אתה שומע תרבות רעה, מעבר לקיר, בביתו של אדם, תעשה משהו, תוציא אנשים מהמצוקה הזו, תחלץ אותם משם. כל זה לא תיאוריות. ניסיתי קצת לחבר את הפרשה לחיים. אתם זוכרים את ההתחלה, נכון? אמרנו שזה קשור לזכות שלנו לארץ. אני אגיד שוב את הפסוק שאמרנו אז, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. אתם רוצים לשבת פה לבטח, אישה לא יכולה לרצח על ידי בעלה, לא יכול להיות שלא תעשו שמיטה ולא תעשו שבת, לא יכול להיות שלא תחיו מתוך אחווה, מתוך סולידריות. יש פה מצה, לארץ הזאת יש מצה, איך חיים עליה. ומה יפה, שבסוף הפרשה מגיעה הפטרה. אנחנו, אחרי כל קטע שקוראים בתורה, הולכים אל הנביא וקוראים את ההפטרה. ושם הנביא ירמיהו מנבא נבואה שהרבה שנים קראו, בטח בתור איזה, באמת, חזון אחרית הימים, משהו מיותר לגמרי. וזה מה שהנביא ירמיהו אומר. ככה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות, וכרמים בארץ הזאת. יושבים בתימן ויושבים בפולין, יושבים באוסטריה ויושבים בספרד, וקוראים בשבת פרשת בארבע חוקותיי את ההפטרה של ירמיהו, נו באמת, כה אמר, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת, וחוזרים לבית שלהם במקסיקו ובארגנטינה ובסוריה ובמצרים, בשנה הבאה קוראים את ההפטרה שוב. ההפטרה הזו התקיימה, הנבואה הזו התקיימה, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת, עוד יקנו כאן, וזה מדהים לראות את זה בעיניים, זה שבוע שבו בהתחלה הפרשה אומרת, כי תבוא אלה, איך תבוא אל הארץ, מה יקרה בה, שמיטה וכולי, והנה ההפטרה אומרת, חזרתם, חבר'ה, זה קורה. אתם במושב נחלים ומביאים לכם פירות מאוסרים, לכו תספרו לנביא ירמיהו, נורא מרגש אותי ההפטרה הזאת, הפשטות שבה, יקנו פה, אגב, לקנות, אנחנו חוזרים ליחסי קנייה, מכירה, גם בתוך הכלכלה הזאת יש אחיך, אולי זה כי אני מדברת עכשיו עם הרבה מתווכים על דירות, כן, שכירות, אז אנחנו עוד נזכיר, לא רק נקנה, גם נזכיר בתים בארץ הזאת, צריך לעשות את זה מתוך אחווה. אני אומרת, לסיכום דיברנו על שלושה נושאים, על שמיטה, על שמיטה, על סולידריות ועל ספירת העומר, אלה שלושת הנושאים. אני מיד אתייחס, אם יש הערות ושאלות, זה הזמן בצ'אט, בתגובות, לכל מה שאתם רוצים. אבל אני רוצה להגיד לסיום, שני דברים קצרים. את רוב ספר ויקרא, קראנו, כאמור, מחוץ לבתי הכנסת, ואולי בכלל לא מתוך, אנחנו בטח שלא, הרבה שבתות ישבנו בסלון, והסתכלנו בחומש בבית, בכלל לא, בלי ספר תורה. 10 פרשות עברו עלינו, במסע הזה, ספר ויקרא. 859 פסוקים. למדנו על קורבנות ועל טומאה וטהרה, למדנו על כהנים ועל הבכורים, למדנו על שמיטה, על לשון הרע, רכילות, מוות, לידה, שבתות, חגים, היחס לעני, היחס לגר, לקשיש, הלוואות, צדקה, ועוד 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 ועוד. חומה שלם של דברים שלפעמים נראים טכניים, מדי מפורטים, למה אתה חוזר על הפרטים, זה לא תקף היום, אין היום משכן, מה אתה רוצה? מצד שני, הדברים הכי רלוונטיים שיש, והדרת פני זקן, מפני שיבה תקום, ועבדה לרחק כמוך, נתקלנו במילה שקשה להגיד אותה היום בשנת 2020, קדושה. מה קדוש? מי קדוש? קדושה. יש דבר כזה. בעידן שבו תמיד צריך להתחבר ולהכיל ולזרום ורק שיהיה לנו כיף ונוח, ספר ויקרא לא עושה לנו הנחות. שמענו על דברים שלא תמיד מדברים אלינו, כאן ועכשיו. שמענו על אתגרים, גם היום, גם לעתיד לבוא, זה גם חתיכת שיעור. הכי כיף, ספר בראשית. הכי מרתק, ספר שמות. רבותיי, ספר ויקרא הוא מבחן, ואנחנו בתקופה לא קלה, שהיא גם תקופת מבחן, עברנו את המבחן הזה, שבת בבוקר, קוראים את בהר בחוקותיי, ומכריזים בכל גדול, חזק, חזק ונתחזק. כך מכריזים בסיומו של כל ספר, ואני חושבת שמגיע לנו חתיכת חזק, חזק ונתחזק, בסיומה של התקופה המשוגעת הזאת של ספר ויקרא. אנחנו נתחיל את ספר במדבר, ומקווים מאוד לקרוא אותו בקרוב, מקרוב, ביחד, בבתי הכנסת, שהוא יהיה מלווה בשורות טובות, בבריאות, בישועות, בנחמות, בכל מה שאנחנו צריכים בתקופה הזו. אני מיד מתייחס לשאלות, אני אבקש רק שנראה עכשיו את שקף הסיום. אחרי החזק, חזק ונתחזק, אני מציעה לכם פה גם להתחבר למי שרוצה. מי שרוצה לקבל את התכנים באופן קבוע, התכנים שלי כוללים את השיעור הזה, ימי שלישי בתשע, שיעור אחר על תקשורת ויהדות בימי חמישי ותשע, וחלק יומי, טקסט יומי שאני כותבת כל בוקר על הפרשה, אז זאת הדרך להצטרף, אתם רואים את המספר הישראלי, 058, מספר האמריקאי זה כי אני עוד חיה בסרט כנראה, אני צריכה להבין שהסרט נגמר, אז עזבו את המספר האמריקאי, תכתבו למספר הישראלי, ויצרפו אתכם, אלה המתנדבים העיקרים שלנו, יצרפו אתכם בכיף לקבל באופן קבוע את כל התכנים. אני עוברת לרגע על השאלות וההערות לסיכום. מי שרוצה לשלוח לי מייל באופן אישי, אפשר לשלוח, אני מודיע מראש, אני לא יועצת ולא אין לי שום הסמכה לשום דבר, בקושי על עצמי, אפשר לכתוב לי מיילים בשמחה, באופן אישי, חפשו אותי בגוגל, אני מאוד זמינה, אבל אני לא מבטיחה שום דבר. לכל המחמיאים, תודה רבה על המחמאות, למי שמציין יפה, אברהם קרמר, השיטה הכלכלית היהודית היא שילוב בין הקפיטליסטי לבין הסוציאליסטי, אני חושב שאתה צודק, אני לא מומחית כלכלית, אני מאוד מרגישה את זה בתורה, שיש איזון, יש גם חירות וגם שוויון, וזה הקושי הגדול, למצוא את האיזון, כשסוציאליזם וקפיטליזם הולכים לקצה, השם ישמור, המסקנות, התוצאות איומות, יכול להיות שהתורה שולחת אותנו לאיזשהו איזון, תודה לכל המחמיאים, אנחנו מודיעים שוב כל מי ששואל, ימי חמישי בתשע, זה הזמן, אני מודה שוב לאולפן תבור, למאור, למיכאי שיקלי, מייסד מכינת תבור, לכל המכיניסטים שאיתנו, ואני רוצה לסכם, באמת באיזשהו איחול פה לכולנו, שנזכה לחיים שיש בהם יותר שמיטה ושבת, יותר סולידריות, ויותר כבוד זה לזה, וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, יום שלישי בתשע, להתראות, תודה רבה, ביי ביי.